המאבק הזה מתנהל כבר שנים. את המחיר משלמים החלשים והנזקקים ביותר. איך זה שבשנת 2022 אין עדיין בישראל תקינה מסודרת לשירות הפסיכולוגי הציבורי? למה השכר דל כל כך? ועם תור של עד שנה וחצי עוד לפני הקורונה, איזו אפקטיביות יש בכלל למערך החיוני הזה? היום אנחנו מארחים את יואב בליי, פסיכולוג קליני בשירות הציבורי. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
כאמור, היום אנחנו מארחים את דוקטור יואב בליי, פסיכולוג קליני מדריך, עובד בשירות הציבור וחבר בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. אהלן.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר.
טוב, אז בואו נדבר קצת על השירות הציבורי.
בוא.
על מה אנחנו מדברים?
שאלה מצוינת. אם אנחנו מדברים בהקשר של פסיכולוגיה, זה בעצם כל אפשרות להגיע לטיפול פסיכולוגי שהוא במסגרת של ממשלתית ואו של קופות החולים. כשבמסגרת ממשלתית אני כמובן כולל גם את הרשויות המקומיות שנותנות גם הן שירותים פסיכולוגיים. בעצם אולי ככה חשוב להגיד למאזינים שלנו שכל אחד זכאי לקבל טיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי. כל אחד יכול לגשת לשירות הציבורי ולנסות לקבל מענה פסיכולוגי בעלות שהמדינה כמובן מקציבה כדי לקבל מענה לבעיות שלו, זה יכול להיות בכל תחום שלו.
אתה מדבר על הקופות, נכון?
אני מדבר על הקופות, אני מדבר גם על משרד הבריאות, אני מדבר על הרשויות המקומיות במסגרות שיש בתוך הרשויות המקומיות, וזה במגוון של תחומים שיש. למעשה, הרבה פעמים לאנשים יש איזשהו אימג' מאוד מסוים של איך נראה טיפול פסיכולוגי, אבל זה לאו דווקא ללכת לאיזשהו ככה דירה שבה יושב ככה על ספה מהודרת המטופל, ואז מדבר על בעיותיו. זה בהחלט יכול להיות גם במסגרות הציבוריות למיניהן. יש כל מיני סוגים של פסיכולוגים לכל מיני סוגים של בעיות. ובעיניי זה חשוב שככה אנשים ידעו את זה, שזה משהו שהוא עומד לרשותם.
וזכאים בעצם
מתוקף קודם כל חוק בריאות ממלכתי, בשנות ה-90 נחקק חוק בריאות ממלכתי, שבהקשר הזה אמור לחייב את המדינה, או מחייב את המדינה, שהיא תעניק לאזרחים בצורה ישירה או דרך הקופות, שירותים שונים של בריאות, ובכלל זה כמובן גם בריאות נפשית.
זאת אומרת, אפשר להתקשר למוקד של קופת חולים ולזמן תור אצל פסיכולוג.
אז תיאורטית כן, תיאורטית כן. למעשה זו פרוצדורה שהיא לא מאוד מאוד ככה אמורה להיות מורכבת. באופן עקרוני, אם אנחנו מדברים על בן אדם שהוא בוגר, או בן אדם שרוצה לפנות נגיד לבריאות הנפש, כי זה ככה משהו שיותר קל לי להמחיש אותו, זה בעצם ללכת לרופא המשפחה, או במקרה של ילד לרופא הילדים, לשתף בבעיה הנפשית שממנה האדם סובל, ואז יחד עם זה ויחד עם הפנייה, שהיא סוג של תופס, ופלוס איזשהו סוג של תופס 17, להגיע בעצם לקבל שירות באיזושהי תחנה שנותנת את השירותים האלה. אז זה על פניו, ויש כל מיני מקומות שנותנים את השירות הזה. אז זה ככה משהו שהוא נעשה באופן גורף, וזה גם לילדים מאוד, בגיל מאוד רך, ועד למבוגרים בגילאים מאוד מתקדמים, בשלל של תחומים. אז תיאורטית זה מה שאמורים לעשות.
אז למה בעצם עד עכשיו לא נתקלתי? אני בכל אופן לא נתקלתי בזה, בידע שאתה מדבר עליו.
שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת באמת למה לא נתקלו בזה. אחד הסיבות אני חושב זה שאיפשהו זה כנראה נגזר מכל מיני סיבות. הסיבה הראשונה היא זה שאני חושב שפשוט אין מספיק מודעות ציבורית לזה שיש את השירותים האלה. אבל אני לא רוצה שזה יתפרש כאילו אני חלילה נוזף בציבור שהוא לא מודע. זאת אומרת, אני לא חושב שזה רק הציבור לא מודע, אלא גם שלא כל כך מיידעים אותו, לפחות שהידוע הזה הוא מאוד חלקי. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי כבר היו כל מיני מקרים, למשל שאנשים התקשרו לכל מיני מוקדים של קופות כאלה ואחרות, היה לזה גם איזשהו תחקיר מאוד מקיף בזמנו של רוני לינדר, באתר, בעיתון דה מרקר לדעתי, שבו נעשה איזשהו סקר שהתקשרו בעצם לקופות, והמוקדים של חלק מהקופות הפנו בעצם אנשים לטיפול שהוא בעצם, אפשר להגיד במרכאות, מחוץ לסל. כלומר, לאיזשהו טיפול שהוא נעשה בקליניקה פרטית, אבל שזה מטפל שהוא עובד קבלן של הקופה, ואז הוא נותן את זה באיזושהי השתתפות של הקופה, אבל בעצם הבן אדם מוציא מכיסו. עכשיו, כשאתה אומר לעצמך, טוב, אם אני גם ככה הולך למישהו ומוציא מהכיס, אז אם אני צריך להוציא מהכיס, אז אולי אני כבר אחפש לי מישהו שיותר קרוב הביתה, אולי שהשעות שלו יותר נוחות, כאילו, ואז אני לא חייב להתחשב בכל האילוצים האלה, ולא יודעים שהם ראשיים למימון, כמו שאומרים, על מלא, באיזושהי מסגרת של מרפאת בריאות נפש כזו או אחרת.
וזמני המתנה במרפאה כזאת יהיו כמו זמני המתנה בפרטי?
אני יכול לבוא ולהגיד שלצערי מאז הקורונה, כן. כי מה שקורה זה שבוא נגיד את זה ככה, פעם זמני המתנה בשירות הציבורי היו פשוט מאוד ארוכים, בגלל שהיו מעט מדי פסיכולוגים על הרבה מדי פונים, למרות שכמובן, כמו שאמרנו, לא מספיק אנשים יודעים שיש את השירות הזה, אבל עדיין היה תורי המתנה מאוד ממושכים. ובסקטור הפרטי, פשוט היית פונה ועושה סקר שוק, מברר דרך המלצות, ופשוט הולך למישהו. מה שקרה שמאז הקורונה, גם הקליניקות הפרטיות התמלאו. וגם הקליניקות הפרטיות...
זאת אומרת, אתה אומר...
זה נהיה לרעה.
זה לא, בדיוק. כן, התנועה הייתה הפרטית. התנועה הפוכה.
בדיוק.
השוק הפרטי הדביק את הציבורי.
השוק הפרטי התאים את עצמו להיות איתי כמו הציבורי. כן. ועכשיו אתה יכול גם להמתין המון זמן גם במסגרת הפרטית, לצערנו הרב.
שהמון זמן זה, מה זה אומר?
המון זמן זה יכול להיות החל מלצורך העניין 3-4 חודשים ועד לשנה, אפילו יותר, 18 חודשים. למעשה נדמה לי אפילו שבדוח מבקר המדינה לפני הקורונה, לא של הקורונה, ל-2019, הוא אמר שזמני המתנה מגיעים גם עד 18 חודשים, זאת אומרת גם עד שנה וחצי.
וזה כדי להתחיל סדרת טיפולים.
כן, וזה כדי להתחיל טיפולים. אני לא מדבר אולי על שיחה ראשונית שעושים איזושהי הערכה קלינית, אלא ממש להתחיל טיפולים מסודרים, שזה... תחשוב על בן אדם שלצורך העניין מגיע עם דיכאון מאוד קשה, או על ילד שמגיע לצורך העניין עם חרדות, עכשיו לחכות איתו שנה וחצי עד שהוא יקבל את המענה, זה...
כן, זה מצב שזה, המצב שאתה מתאר הוא בעצם מצב לא פרקטי, כלומר, אני לא חושב שיש בעיה פסיכולוגית שאנשים, אלא אם כן היא לא אקוטית, שאנשים יכולים להמתין איתה שנה.
בוודאי שלא, זה אבסורד.
אז בעצם מה זכות הקיום של המערך הזה?
זכות הקיום של המערך הזה, קודם כל, המערך עצמו, מבחינה מקצועית, הוא מערך חשוב וטוב. עובדים בו אנשים מאוד מסורים ומאוד מקצועיים, אנשים שעברו בעצם הכשרה מאוד יסודית. פסיכולוג לצורך העניין, מעבר לזה שהוא מחויב לעבור תואר שני, אין כזה דבר פסיכולוג עם תואר שני, פסיכולוג חייב לעבור תואר שני, ואז הוא חייב לעבור תקופת התמחות שיכולה להיות במקרה הטוב 4 שנים, ובמקרה הפחות טוב, זה תלוי כמובן בהתמחות ובאילוצים, הרבה יותר. ובחינה שהוא צריך להוכיח בעצם את הידע שלו, כמו שיש בחינה של...
לא, ברור לי שעובדים אנשים מצוינים, השאלה היא עד כמה זה פרקטי שכשבן אדם נתקל בבעיה פסיכולוגית, הוא ימתין הרבה חודשים עד המפגש הראשוני.
אז הרבה פעמים באמת המערכת עובדת קצת במתכונת של כיבוי שריפות, לא בכל המקומות, מקומות שהם כמובן יותר עתירי כוח אדם, והם יותר ככה משופשפים, אז באמת מנסים לתת איזשהו מענה... יותר מהיר, והיא גם יכולים להרשות לעצמם, אבל מקומות שהם מאוד מבוקשים, או לצורך העניין, בוא נשים את זה לשולחן, בפריפריה החברתית, אז זמני המתנה הולכים ומתארחים. אין דין לקבל פסיכולוג ברמת גן או בתל אביב, כדין לקבל עכשיו פסיכולוג, למשל, באזור של עוטף עזה. אגב, לידיעה, בעוטף עזה, לכל שידיעתי מגעת, אין שירותים פסיכולוגיים ציבוריים למבוגרים, יש לילדים ונוער במסגרת הרשויות המקומיות, אבל שירותים פסיכולוגיים ציבוריים למבוגרים ולנוער, המקום הכי קרוב לדעתי שיש, זה באר שבע. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו יכול כל פעם לנסוע מאזור של נתיבות ומנתיב העשרה כל פעם עד באר שבע כדי לקבל טיפול נפשי, אבל לדעתי המקבילה של זה בערך שבן אדם כל יום ניסע מתל אביב עד חדרה בערך כדי לקבל טיפול נפשי.
עכשיו, המערך הזה שאתה מתאר, כמה אנשים הוא מעסיק?
המערך הפסיכולוגי הציבורי?
כן.
בסביבות ה-5,000 איש.
וכמה...
בחצאי משרות ברובם.
וכמה פסיכולוגים יש בישראל?
בישראל יש פחות או יותר בין פי 2 לפי 3 ממה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, בסביבות ה-12-14 אלף, חלקם אולי פנסיונרים, חלקם רק רשומים בפנקס אבל לא עוסקים בתחום, אבל חלקם גם עובדים בקליניקות הפרטיות.
זאת אומרת, כדי שהמאזינים יבינו, אנחנו מדברים על מערך שרובנו לא מכירים, שבעצם מעסיק שליש מהפסיכולוגים במדינת ישראל.
פחות
ברמה
יותר.
ברמה כזו או אחרת.
פחות או יותר, כן.
ואתם נמצאים בסוג של מאבק למעשה יותר מעשור, נכון?
אנחנו נמצאים במאבק, אפשר להגיד שהמאבק עוד התחיל בזמנו בסוף שנות ה-90, המאבק של המדריכים שלנו ושל המנהלים שלנו לשעבר, שככה באמת ישבו ימים ולילות ושבתו והפגינו ומחו מול משרד האוצר באוהלים כדי לשפר את התנאים הבסיסיים, אבל מה שקרה זה שברגע שכבר היו התנאים האלה זה הלך ונשחק. הלך ונשחק ולא שופר, וכשאני אומר הלך ונשחק ולא שופר זה בשני מישורים. אחד זה במישור של התקינה. מה זה אומר המישור של התקינה? כדי שבכלל אנחנו נוכל לדבר על פסיכולוגים בשירות הציבורי, צריך שיהיה איזשהו מספר שיגידו, אוקיי, צריך להיות איזשהו מדד של כמה טיפולים צריך לתת. אז קודם כל, בשביל שיהיה מדד כזה, צריך להכריז על מדד, שאנחנו נגיד, אומרים, זמן המתנה צריך להיות לא יותר מ. ואורך טיפול סביר צריך להיות כך וכך. ואז אפשר לבוא ולהגיד, יש לנו גידול באוכלוסייה, אז אנחנו צריכים להכשיר, או שיהיו לנו ככה וככה פסיכולוגים בשירות הציבורי. ובכלל. בפועל, התקינה הזאת לא קיימת באופן רשמי, לפחות לא בחלק מהמערכים, במערכים של פסיכולוגים, במערכות הבריאות פחות, במערך הרשויות המקומיות יש איזשהו מפתח תקינה שהוא גם לא מעודכן, ומה שקורה זה שבעצם יש לך מצב נגיד אבסורדי, שהיום פסיכולוג של בית ספר או פסיכולוג של מערכת של גנים, אחראי למשל לראות בתיאוריה 1,000 ילדים. עכשיו, אני לא יודע איזה פסיכולוג מצליח לראות 1,000 ילדים בבת אחת, או לפחות להיות אחראי על 1,000 ילדים, זה נשמע לי מספר מטורף. עכשיו, תחשוב, בקורונה, כל הדברים האלה רק התעצמו, זה עוד יותר. אז א', צריך או להדכן את מפתח התקינה, או לקבוע שיהיה מפתח תקינה שמתאים לאוכלוסייה. זה כמו שיש מיטות בבתי חולים, זה אותו דבר, או מספר אוטובוסים. ויש עוד היבט, וזה ההיבט שבואו נשים אותו על השולחן, ההיבט שאף אחד לא אוהב לדבר עליו, אבל הוא היבט שאין מנוס מלדבר עליו, וזה השכר. השכר של פסיכולוגים בשירות הציבורי, איך נאמר, הוא שכר לא מלהיב, בלשון המעטה. יש מתמחים במקומות מסוימים שמקבלים השלמה לשכר מינימום, כדי שבכלל יהיה להם מוגדר שכר. יש לצורך העניין אנשים שמדריכים עם לא ותק של שנה, מדריכים של עשרות שנים של ותק, שמרוויחים פחות או יותר בין 5-6 וזה כלום ושום דבר. ואז אנשים אומרים, אם זה מה שאני מרוויח לצורך העניין בשירות הציבורי, למה שאני אשאר בו?
למה אתה נשאר בשירות הציבורי?
אני קודם כל מאוד אוהב את העבודה שלי בשירות הציבורי. אני חושב שא' שהיא חשובה ערכית, זאת אומרת, כי אני יודע שאני עוזר לאנשים שבחלק נכבד מהמקרים יכול מאוד להיות שהם לא יוכלו להשיג את הטיפול הזה, ובטח לא טיפול לאורך זמן כמו שהם צריכים. ואני גם אוהב לעבוד עם מי שאני, אני אוהב את עבודת הצוות, ואני אוהב את החבר'ה שיש איתי ביחד ככה במקום שאני נמצא, את זה שככה מאפשרים לי לנסות לטפל במגוון של אפשרויות, גם טיפול קבוצתי, גם טיפול פרטני, גם שיש לי את האפשרות להדריך את הפסיכולוגים בעתיד, זה הרגישה נפלאה, זאת אומרת, זה נותן הרבה סיפוק, אבל בסוף היום צריך גם להתפרנס.
וכשאתה מדבר על, על פרנסה.
כן.
ואתה מדבר על פרנסה שבעצם לא, היא פרנסה לא מספיקה. היית בכל זאת ממליץ לאחרים לעבוד במערך?
אני אתן תשובה מורכבת. אני א', חושב שזה נורא חשוב, ואני מזמין אנשים להתגייס למערך השירות הציבורי, כי אני חושב, אני רואה בזה א', ערך לעשות משהו שהוא ככה באמת חשוב ולתרום לציבור, ואני חושב שזה הופך אותנו בראייה שלי לחברה יותר טובה, יותר סולידרית, יותר מאפשרת, יותר נותנת ככה הזדמנות גם למי שאולי אין לו את היכולת הפיננסית ככה לממן טיפול פרטי, וזה לגיטימי לגמרי טיפול פרטי, שלא תבין אותי לא נכון, אני חושב שזה בסדר אם מישהו רוצה ללכת בפרטי, אבל אני חושב שזה צריך לבוא יחד ובשילוב ידיים גם עם מאבק בלתי מתפשר, כדי לשפר גם את התקינה וגם את השכר.
טוב, בוא נדבר קצת על, על גל האומיקרון שאנחנו נכנסים אליו.
בוא נדבר.
בכובע שלך כפסיכולוג קליני.
כן.
אנחנו בעצם נמצאים, אתה יודע, את הפודקאסט הזה, אנשים יקשיבו לו ונשדר אותו עוד איזה שבוע, שבועיים, אבל היום אנחנו במצב שאנחנו, ברור לנו שאנחנו שוחים לאיזה קרחון ואנחנו עומדים להתנגש בו.
אוקיי.
כפסיכולוג קליני, איך הכי טוב להתמודד עם התובנה הזאת? ככה, אם היית צריך לתת איזה טייטל.
אני חושב שקודם כל, כשאנחנו מדברים על להסתכל על קרחון, יש בזה איזושהי ראה שהיא נורא פטליסטית. כאילו, זה כבר הסוף, ובואו נתחיל להיפרד מכולם. זה ראייה שהיא ראייה נורא מייאשת. אני יכול להבין אותה, אני גם יכול...
היא קצת מייאשת כי חווינו כבר את המצב הזה.
נכון.
בשנים האחרונות.
אבל אני חושב ש... אני אציג את זה קצת במשל, אוקיי? או באנלוגיה. יש ככה איזושהי ציפייה המון פעמים שתהיה איזושהי מהפכה. ושהמהפכה הזאת תהיה בזבנג וגמרנו. איזה משהו כזה שעכשיו אנחנו נגמור בבת אחת את הקורונה, ואנחנו נהיה כבר ביום שאחרי, ואנחנו כולנו נרגיש יותר טוב. או שאנחנו עכשיו נגמור את כל זיהום האוויר, או התחבורה תהיה פה נפלאה וכבר לא יהיו פקקים וזה.
אפרופו ממשלת השינוי.
אין נניח, לצורך
העניין. אני שומע בזמן האחרון המון מרוכזבים, כי הם ציפו שהשינוי יהיה מאוד מאוד מהיר.
נכון, אז זה מזכיר לי פעם, דרך אגב, סוג של פודקאסט ששמעתי אותו לפני המון המון זמן, שזה היה פודקאסט, אני אפילו לא יודע אם הוגדר כפודקאסט בזמנו, היה בגלי צהל, אני לא יודע אם ככה יצא לך לשמוע, שעה היסטורית.
כן.
היה שעה היסטורית עם אלכס אנסי, ואחר כך ככה עם גם מנחים
הר סגור.
עם הר סגור. אז הר סגור הייתה לו תוכנית שם על פרדיננד לסל. ועל אדוארד ברנשטיין. עכשיו, שניהם היו סוציאליסטים, כל אחד עם הגישה שלו, ואדוארד ברנשטיין, אני חייב להגיד שעד אותו תוכנית, ידעתי רק שזה רחוב בתל אביב. אדוארד ברנשטיין היה אחד האנשים שהמרקסיסטים, אלה שהיו בעד קרל מרקס, הכי שנאו. למה הם הכי שנאו אותו? כי הוא אמר, אין כזה דבר מהפכה. אין כזה דבר מהפכה שבבת אחת מתפרצת, ועכשיו כולם יורידו את הכבלים, וקומביה, ויהיה קשת בשמיים. לא. הוא אמר, המהפכה מתקדמת בצורה איטית, התהליכים תמיד יהיו איטיים, אנחנו יום-יום צריכים להיאבק כדי לזה, על זכויות עובדים, ועל חינוך, ועל רווח, זה מאבק של כל יום. אז אני יודע שזה לא הכי ככה הירואי, וזה לא הכי מלהיב, אבל אני חושב שזה הולך להיות המאבק שלנו גם באומיקרון, גם מהבחינה הנפשית, זה מאבק של כל יום, כל יום לעשות את מה שאפשר.
כלומר, לדבוק בשגרה?
לחיות. לחיות. כאילו לחיות
כן, במובן... כן, הבעיה, הבעיה עם כל התהליך של הקורונה, זה שהוא נלחם בדיוק בדבר הזה. זאת אומרת, אתה מנסה לחיות חיי שגרה, ואתה כל הזמן עובד בתהליך של הפרעות שחוזרות על עצמן. זאת אומרת, אנחנו, הלוואי והייתי יכול לדעת שבעוד שבוע ובעוד שבועיים, אני אוכל לבוא רגיל לעבודה, והילדים שלי... יוכלו ללכת באופן רגיל לבית הספר, אבל הבעיה שאני יודע שכנראה שזה לא יקרה.
אני לא יודע אם זה יקרה בעתיד הקרוב, אני רוצה להיות אופטימי שמתישהו זה יפסיק, כי אנחנו יודעים שהיו בעבר גם כל מיני דברים שאף אחד לא ידע מתי הם הולכים להיפטר, והיום הם נראים לנו כמו היסטוריה, אם זה חצבת, ואם זה הבאבורות רוח, ואם זה שחפת, וכל מיני דברים שהם באמת, כשקוראים עליהם זה נשמע מפלצתי, ואנחנו יודעים שהיום זה הרבה יותר בשליטה. אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל אני מניח שכמו הרבה מאוד דברים כאלה, מערכת הבריאות תבוא ותתעדכן ותשתפר. אז יכול להיות שאני ככה נאיבי, אבל אני רוצה לחשוב שאני אופטימי ולא נאיבי. זה דבר ראשון. והדבר השני, שלומדים לחיות יחד עם. זאת אומרת, יחד עם זה שיש כל מיני מגבלות, יחד עם זה שיש כל מיני מורכבויות, ומנסים כל הזמן לעדכן ולשפר ולהתקדם. בעיניי זה צריך להיות ה... דבר מרכזי שמנחה אותנו כרוח, כקרון.
תגיד, אתה דיברת על זה על התארכות התורים בתקופת הקורונה.
כן.
מבחינת הבעיות עצמן, מה תקופת הקורונה שינתה, אם בכלל, ביחס למה ש... לבעיות שאיתם התמודדנו קודם?
מתבקש כאילו לבוא ולהגיד שנולדו בעיות חדשות שלא כל כך היו קיימות
לפני הקורונה. לא, זה בסדר גם להגיד שלא נולדו בעיות חדשות.
לא, אני יכול להגיד מה אני מכיר מהנישה שלי, המקום שאני ככה רואה אותו. אני חושב שחלק מהדברים הם אולי חדשים. יש אנשים, נגיד, שככה היו להם חרדות, נגיד, סביב חרדות מוות, או חרדות קיומיות, או אפילו חרדות בריאות מאוד מאוד ככה חזקות, אז החרדות האלה מאוד התעצמו, מאוד התפרצו. אבל אני נוטה להתרשם שמה שקורה בזמן הקורונה זה שלא שנולדות בהכרח בעיות יש מאין, אלא פשוט יש איזשהו קאמבק של בעיות שכבר היו בעבר ואולי נרגעו, או התעצמות של בעיות שהיו שם קיימות כל הזמן. זאת אומרת, אם היה לצורך העניין בן אדם שהייתה לו ככה איזושהי נטייה לדיכאון, ועכשיו כשהוא לא יכול לפגוש אנשים אחרים, וכשיש באמת איזשהו סוג של חוויה משברית כזאת, שככה גם מבחינה כלכלית לא הכל יציב, אז יש איזושהי ירידה דיכאונית. ואם יש מישהו לצורך העניין שהיו לו באמת חרדות סביב, נגיד, הידבקות במחלה, או ככה באמת זיהומים, אז אפשר להבין אותו לגמרי, למה עכשיו זה הרבה יותר מוטרד מזה.
אתה אומר שזו העת הגדולה של היפוכונדרים.
כן, זה אפילו כאילו ממש מצדיק את עצמו, אתה יודע, זה
כאילו. כן, כי, כן, אתה אומר, היפוכונדרים זה כאן ועכשיו. תראה, ואנחנו, גם כשהם, אם אנחנו נסתכל קצת יותר בגדול, כמדינה, בתקופת הקורונה, לפני הקורונה, אנחנו הרי חיים פה ב... זה שוב פעם, זה נשמע נורא שחוק, אבל אנחנו באמת חיים פה בסיר לחץ.
נכון. ואגב, דרך אגב, אתה שאלת איך אפשר להתגבר על המשבר של האומיקרון. אנשים למדו, זה עצוב להגיד את זה, אבל אנשים התרגלו גם לדברים אחרים, כמו למשל שיש פיגועים ברחובות. אנשים התרגלו לזה. זה לא שהם הפסיקו לתפקד, אבל הייתה תקופה מאוד ממושכת שהיו נגיד פיגועים. ואנשים...
כן, אבל שם אני חושב שפיתחנו הגנות.
איזה הגנות?
היית יודע שאם אתה תיסע באוטובוס או לא תיסע באוטובוס בשעה מסוימת, או תהיה או תלך או לא תלך.
אנשים שיכול לנסוע באוטובוס, אנשים שיכול לבלות.
כן, אבל לפחות אני חושב שברמה התפיסתית, ידעת שאם נאמר לא תיסע באוטובוס או לא תלך לבית קפה, הסיכוי שלך להרג בפיגוע הוא יותר נמוך. פה זה כאילו ההבדל בין... בין זה לבין הקורונה זה שזה, אתה כמעט ואין לך שום דרך להגן על עצמך. לפחות מחשיפה, אני לא מדבר על, על חיסונים ו, וכאלה.
אבל זה נכון, אני חושב, לכמעט כל
אתה,
דבר.
אתה באמת חסר, זאת אומרת, עכשיו, הבוקר שמעתי ציטוט של נפתלי בנט, שראש הממשלה, שאמר ש... אף אחד, אני לא בטוח שאני מצטט ישיר, אבל משהו בסגנון של אף אחד לא יצליח להתחמק מזה.
אתה יודע, אני הרבה פעמים מטפל באנשים שסובלים, אני אוהב אנלוגיות, כמו שאתה כבר מבין מהשיחה שלנו, אז אני אתן לך עוד פעם אנלוגיה למשהו אחר. אני יוצא לי לטפל הרבה פעמים באנשים שאחד הבעיות המרכזיות שלהם זה חרדה חברתית. חרדה חברתית, אם אני צריך בתמצית להגיד מה זה, זה הפחד המאוד גדול מדחייה ומהשפלה, מצד אחרים, שגורם לי מאוד מאוד להיות סגור וביישן. עכשיו, אחד הדברים שהרבה פעמים כשחווים חרדה חברתית, זה לבוא ולהגיד, אבל אם אני אגיד עכשיו משהו לא נכון, או אם אני עכשיו אגיד מילה לא במקום, או אם אני עכשיו שמע משעמם, אז הלך עליי. אז אם אני עכשיו עושה את ההקבלה, אז המסקנה היא שאני אשאר בבית, ואני לא אדבר עם אף אחד, ככה אף פעם אני לא אדחה, אני לא אעליב אף אחד, אני לא אביך את עצמי בשום צורה שהיא, ואני לא אתפקד. ואני אומר שהפתרון הוא לא. הפתרון לא יכול להיות שאני אסתגר ומנע מהדברים, אני לא יכול להימנע מלחיות. אחרת אני באמת יהיה סוג של חי מת במובן הזה. העניין הוא זה לבוא ולהגיד לעצמי, כן, יכול להיות שאני אדבק. אני כמובן אקח את כל אמצעי הזהירות ואקח את כל המקדמי ביטחון, אבל אני כן אמשיך לחיות, ואם זה אומר לצורך העניין בהקבלה לחרדה חברתית שאני כן אנסה לדבר גם אם יצא שאני אביך את עצמי ויהיה קצת פדיחה, או שיהיה מישהו שאחר כך לא ירצה, נגיד, שוב פעם לדבר איתי, בסדר, קוראים. צריך להמשיך לחיות עם זה הלאה. ואותו דבר גם לגבי הקורונה. אותו דבר לגבי הקורונה זה להמשיך להתמודד עם זה, מתוך זה שאנחנו מבינים שיש כל מיני מגבלות, אבל לנסות לשמור על השגרה שלנו כמה שאפשר.
אני חושב שהפחד הגדול ביותר שלנו הוא לא, אולי לא הגדול ביותר, אבל אחד הפחדים שלנו זה שפשוט יפסיקו לנו את השגרה.
אני חושב שאנחנו למדנו מהסגרים, שאפילו כשיש סגרים, אז נשמרת אפילו באופן מינימלי שגרה, ואחד הדברים עוד שלמדנו מסגרים, שלא ממהרים לחזור אליהם, כי זה לא דבר שהציבור כל כך אוהב.
אני גם לא חושב שזה משהו שהציבור באמת, שהוא יכול לקרות היום.
ולכן אני חושב שמכיוון שזה דבר שלפחות מה שככה אני מתרשם, הוא לא נמצא כרגע על הפרק, ואני מקווה שגם לא נגיע אליו, אלא במקרים מאוד קיצוניים, וגם אז הוא יהיה כנראה יחסית מוגבל בזמן. אז המטרה היא זה לא לחשוב מה יקרה אם נגיע לסגר, המטרה היא זה לחשוב איך אנחנו מתמודדים ממה שיש כרגע.
מעניין. נחזור רגע לשירות הציבורי.
כן.
ובזה אני חושב שנסיים. אם אתה מסתכל, נאמר, קדימה, מה החזון שלך לגבי השירות הציבורי בישראל? לאו דווקא השירות הפסיכולוגי.
אני רוצה להאמין, ובעיניי זה מאוד חשוב שזה מה שיקרה, שיש שירות ציבורי טוב בישראל. שיש שירות ציבורי נגיש בישראל, מכיוון שבעיניי שירות ציבורי על זה שהיא תשתית חובה, זאת חובה של המדינה לאזרחים. אני לא חושב שיש משהו פסול בכלל בשוק פרטי. אני חושב ששוק פרטי זה דבר שהוא בהחלט, כמו שאומרים, מנועי הצמיחה, וזכותו של בן אדם לבחור את אפיק ההתפתחות האישית והקריירה שלו. זה בסדר גמור. אבל שירות ציבורי זה דבר שהוא מינימלי. אי אפשר רק לבנות על זה שלכולם יהיו מכוניות ויצליחו איכשהו להסתדר. צריך שתהיה גם תחבורה ציבורית ותחבורה ציבורית יעילה. אי אפשר לבנות על זה שאנשים לצורך העניין יוכלו להצליח לרכוש לעצמם דירה, צריך שיהיה גם דיור ציבורי. כמו שהיה פעם, דמי מפתח. היום זה נשמע כמו מילה מעבר הרחוב.
משהו של בגין. כן.
נכון, משהו של בגין כזה, אבל פעם היה כזה דבר דמי מפתח. סבא שלי גר בדמי מפתח המון שנים, למעשה גם ככה עד שנותיו האחרונות כמעט הוא חי בדמי מפתח המתקדמות יותר, הוא חי בבית המפתח, והיום זה נשמע כמו איזה משהו כמו דמיוני בלבד שיש אותו אולי רק בברלין. ואני גם חושב שבריאות ציבורית ובריאות הנפש הציבורית ופסיכולוגיה ציבורית, וזה המפתח בכל המישורים, היא נורא חשובה. הבעיה שהמדינה כרגע, לפחות כמו שאני רואה, זולגת לאפיקים שבעיניי מאוד מאוד בעייתיים. ולמה אני אומר את זה? אני יורשה לי, אפשר ככה, יש לנו עוד ככה איזה...
כן, בטח. בהחלט.
אני סיימתי לפני איזה משהו כמו שעה וחצי, את נוכחותי בכנס, שהיה כנס של סקירה על התרומה הכלכלית של הפסיכולוגיה הציבורית. עוד כמה הפסיכולוגיה הציבורית יכולה למנוע באמת בעיות משקיות. במובן, אתה יודע, הכי קר, כי בסוף אוהבים לפרוט את זה לכסף. אז דיברו שם באמת, על איך באמת, כשיש פגיעה בבריאות הנפש, זה עולה למשק המון, מיליארדים, ואיך בבריאות נפשית זה דבר שמקדם אותו כלכלית וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, ואני מסתכל, ואנחנו מדברים שם במסגרת הכנס, ומדברים שם גם אנשים שהם באמת נציגים של האוצר. והם אומרים, תשמעו, התפקיד שלכם לא לספק חשוב, ואני באמת לא בא להגיד שום דבר חס וחלילה כדי לפגוע באף אחד, ואני קטונתי מלבוא ולזה, אבל צריך לשים את זה על השולחן, פסיכולוגיה ציבורית, אם הייתה עכשיו בראש סדר העדיפויות, כנראה שהייתם מתוקצבים יותר. ואחד אחר שם ממליץ לנו שאולי מה שאנחנו צריכים לעשות בכלל, זה לקצר את הטיפולים שלנו. אם יהיו טיפולים יותר קצרים, אז אנשים יחכו פחות בתור.
כן, זה הגיוני.
עכשיו, זה נשמע נורא הגיוני. בוא נגיד עכשיו, כשאתה מגיע לניתוח צנתור, שהטיפול יהיה יותר קצר, למה לעשות אותו זה? למה? אם... נעשה חצי צנתור.
כן, לא צריך להגיע להביא עורקים, אפשר...
בדיוק, יש לך...
באזור הבטן לעצור שם.
בדיוק, יש לך ארבעה פוליפים במעי, נוריד אחד, מה? קצר. שלושה זה פחות מארבעה. עכשיו, למה אנשים מרשים לעצמם להגיד את זה על בריאות הנפש? כי זה נראה משהו שקוף. זה נראה משהו שקוף. מה בעיקר נראה משהו שקוף? הסבל הנפשי הוא שקוף. וזה הבעיה, שברגע שמשהו שהוא שקוף, אז נוטים לזלזל בו, נוטים להמעיט בו, ונוטים ככה לדחוק אותו לפינה. הרי ברגע שמתחילים, נגיד, לריב עם עובדי תברואה, שהתפקיד שלהם הוא לא ספק נורא חשוב, מה שקורה אחרי שלצורך העניין...
אגב, גם להם אפשר להגיד לקצר את הטיפולים.
גם, ללא ספק.
התוצאה תהיה מאוד מעניינת.
יכול להיות, אבל מה שאני ככה אומר שככה, אם עכשיו עובדי תברואה, שבאמת חלקם מרוויחים באמת משכורת מאוד מאוד מינימלית, ויוצר להם עכשיו איזשהו פיצוץ לצורך העניין עם מי שצריך לממן אותם מעסיק, הדבר הראשון שאתה רואה כשאתה יוצא מהרחוב, לרחוב, זה הרמות של זבל מסריח, אז אף אחד לא יכול להתעלם מזה, זה מחזיק כאילו, אבל בריאות נפש, אתה לא רואה את זה. ואתה אומר הבן אדם שהוא פשוט זה כזה, זה ככה, ואתה מתחיל להגיד על הבן אדם שהוא צריך קצת לאסוף את עצמו בידיים, ואז מתחילים להגיד, טוב, אולי נדבר על קצת עצות לאנשים איך להתגבר על חרדה ואיך יותר לשמח את עצמם. ובעיניי זה לגלגל את האחריות לאזרח במקום להגיד לו, תשמע, יש לך כתובת, תדרוש שהכתובת הזאת תהיה כמו שצריך.
אני, דרך אגב, הטרנד הזה של לגלגל את האזרח ועל האזרח, הוא טרנד שאנחנו רואים אותה הרבה בשירות הציבורי. כן. אני כמקבל שירות נתקל בו על ימין ועל שמאל.
לא, זה עצוב, זה עצוב כי א', יש אנשי מקצוע שעברו את ההכשרה במיוחד כדי לתת את זה, וזה עצוב כי כדי לתקצב את זה ולתגבר את זה, זה הרבה יותר זול ממה שחושבים. רפואה מניעתית הרי זה משהו שהולכים עליו בכל העולם. בוא נגיד לבן אדם שהוא לא ישן ולא נצטרך אחר כך להשתיל לו ריאה. בוא נגיד לבן אדם איך הוא יכול לרדת במשקל ונשים אפילו כל מיני דברים כמו מס סוכר, ולא נצטרך אחר כך לעשות לו ניתוח בריאטרי. אז למה לא לעשות קודם כל את כל הטיפולים האלה במקום להגיע לבן אדם שהוא פשוט קורס ומגיע למצב שהוא צריך אשפוז?
דוקטור בלי, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן, היה לי כיף גדול לשוחח איתך.
תודה לכם.